כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי א' באדר תשע"ח, ב' דראש חודש אדר תשע"ח, וערב שבת קודש, פרשת תרומה, מסכת עבודה זרה, דפים למד ב' ולמד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שנכנס אדר מרבים בשמחה, ובורא כל העולמים, ישפיע עלינו רוב שמחה וססון, וסיבות לשמחה וססון, מעתה ועד עולם. משנכנסים אל התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, נושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רד ור תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומיים וורט לפרשת השבוע, פרשת תרומה. ויקחו לי תרומה, פירש רשי לי לשמי. מה התכוון רשי לומר בזה? אומר רק לי חמדה, דרשו חזל על הפסוק זה שמי לעולם, לא כשאני נכתב אני נקרא, אני נכתב ביוט קי ונקרא בשם אדנות. ונאמר בגמרא במסכת סוטה שכל זה בגבולין, אבל בבית המקדש נקרא שם השם כשם שנכתב, דהיינו בשם יוט קי. לזה פירש רשי לי לשמי, דהיינו שיביאו ישראל תרומה בכדי שיוכלו לבנות את בית המקדש. שבבית המקדש יקרא הכהן הגדול את השם ככתבו ביוד קי. וזהו לשמי, בכדי שיוכלו לקרוא שמו של הקדוש ברוך הוא ככתיבתו. והשערי שמחה מפרש, נאמר בחזל שהזהב שהביאו למשכן היה כדי לחפר על הזהב שהביאו לחטא העגל. כל העבירות שבתורה אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה חוץ מעבודה זרה, שדורשת הגמרא במסכת חולין דף קוף ממבט עמוד בית, שמצרף הקדוש ברוך הוא מחשבה למעשה. נמצא שבחטא העגל חטאו גם במחשבה שהקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ממילא בכפרה שכנגד, דהיינו הבאת זהב למשכן, היו צריכים לחפר גם על מחשבת עבודה זרה. לכן פירש רשי לי לשמי, דהיינו שיחשבו בליבם להביא את התרומה לשמו יתברך. ועל ידי כך, יחפרו לא רק על מעשה העגל, אלא גם על מחשבת עבודה זרה. על הפסוק ויקחו לי תרומה נאמר במדרש, כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה. עוד נאמר במדרש, ויקחו לי תרומה זה שאמר הכתוב, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. יש להבין, בשני המדרשים הללו, מה השייכות בין קבלת התורה לנתינת תרומה? עוד יש להבין, מה שכותב רשי בפרשת תצווה, על הפסוק, ופר חטאת תעשה ליום הכיפורים, אומר רשי שלכן הביאו בני ישראל חטאת הביקורים בימי המילואים, לחפר על ספק גזל, שם הנדב אחד ספק גזל. יש להבין מדוע יש לחשוש לכך. ונראה לפרש, אומר האשל אברהם, על פי דברי הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, אדם שנותן יותר מכפי יכולתו מפני שמתבייש, אסור לתבוע מהם. וכך מצינו במסכת תענית דף כ"ד, למדי מכך, שאף על פי שאדם נותן מרצונו מכל מקום אם נותן מחמת הבושה ומשום שמכריחים אותו, הרי זה משול כגזל. אלא שיש לדון, האם זה דומה לתליוע וזווין דזוויני זוויני, שמכריחים אדם לבצע מחר ומשלמים לו תמורת המחר, המחר נחשב, או שזה דומה לתליוע ויעיב, הכריחו בן אדם לתת במתנה, שאז המתנה אינה מתנה. לכאורה נראה פשוט שזה דומה לתליוע וזווין, הכריחו אותו ומחר, שהמחר הוא מחר. שהרי כתבו תוספות במסכת בבא בתרא בדף ממחת, שדבר שאדם מחויב לתת מדין, אפילו אם מכריחים אותו ליתן בעל כורחו ונתן, נחשב כתליוע וזווין. ואף על גב שנתן בחינם, מכיוון שמחויב ליתן, זה נחשב לתליוע וזווין. לפי זה בנידון אצלנו לגבי תרומת המשכן, מכיוון שהיו מחויבים לתת, אז אם יש חשש אונס, זה נחשב כתליוע וזווין, ויחשב הדבר כנתינה. יש להוכיח את הדבר שאיכן שאדם מחויב לתת, נחשב הדבר כתליוע וזווין, ולא כתליוע ויעיב. וזאת ממתן תורה, נאמר בגמרא במסכת שבת דף פי ח' שהקדוש ברוך הוא כפה ארק גיגית. אומרת הגמרא מכאן מודעה רבה לאורייתא, שיכולים ישראל לטעון אנוסים היינו. ומקשים המפרשים שבאמת כיצד אפשר לחייב את ישראל, הרי הם היו אנוסים, ומתרצים המפרשים שזה נחשב כתליוע וזווין, שהמחר נחשב למחר, מפני שהיו ישראל מחויבים לקבל את התורה. הרי לנו מפורשות שבדבר שחייבים נחשב הדבר לתליוע וזווין, למרות שזה בלי שכר. לפי זה מיושבים היטב המדרשים הללו. כי קשה, כיצד אפשר לקחת תרומה מאנשים, והרי יש אנשים שנותנים מחמת בושה, ונחשב הדבר לאונס, ונחשב כתליוע וייב שלא מועיל. אבל אחר קבלת התורה שמוכח מהכפייה על ישראל, שכשאדם חייב לתת, הרי זה כתליוע וזווין, וזווינה זווינה, והמחר הוא מחר, נכון לקח מהם גם מחמת הבושה. כי אין זה כתליוע וייב, אלא כתליוע וזווין. וזה ביור המדרשים, שמיד אחר מתן תורה, ציווה על התרומה. וכן המדרש השני שכתוב, כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי, אל תעזובו. אלה מוריי ורבותיי, הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת תרומה, שבתורה שבכתב, והולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה במסכת עבודה זרה, דפים למד ב' ולמד ג', אנחנו כרגלנו בעזרת השם ובישועתו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, בדף למד א' במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, וכעת נשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, רבסי אמר שסתם יינה מתמה ברביעית, איזה תומה זו? והתשובה היא, לרשי תומת משקין כבכל משקין, ולתוספות תומה מחמת עצמו שכך גזרו בו. שאלה שנייה, מפקיד יינו אצל האקום, האם מותר בשתייה והנאה? והתשובה, אם יחד לו קרן זווית ומסר לו המפתחות, גם בשתייה מותר, ואם לא, לרבי אליעזר אסור בשתייה ומותר בהנאה, ולחכמים אסור גם בהנאה. שאלה שלישית, מה דין החביות המגיעות ממקום קוטים הסמוך למקום עקום? והתשובה, הפתוחות אסורות והסתומות מותרות, אבל רק אם הוא במקום דריכת הענבים שכולם מצויים שם. שאלה רביעית, מדוע אסור שאיחר של עקום והתשובה לרב יצחק משום חתנות ולרב נחמן משום חשש גילוי? שאלה חמישית, באיזה אופן או למי מותר לשתות שאיחר זה? והתשובה, אם איסור משום חתנות מותר חוץ לחנות או ברחוק מקום, אם הוא משום גילוי מותר לאנשים בריאים. והשאלה האחרונה על דף למד א', האם חומץ של שיחר רק הוא אסור ומדוע? והתשובה, אסור משום שמערבים בו שמרי יהי נסך. אבל אם בא מהאוצר מותר, משום שאם היו מערבים בו שמרים, היה מסריח. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות הדף היומי אשר למדנו אתמול דף למד א' במסכת עבודה זרה. וחיית מוריי ורבותיי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, א', באדר תשע"ח, בית דראש חודש אדר תשע"ח, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, וערב שבת קודש פרשת תרומה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים שלנו, דף למד ב' להיום, ודף למד ג' במסכת עבודה זרה לשבת קודש פרשת תרומה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד א', בשורה השלישית מתחילת הדף, מן המילים וחרס אדריאני. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל בדף חפתת עמוד ב' מנתה המשנה 12 דברים של גויים האסורים באכילה ובענה, ובתחילה מנתה המשנה את האסורים משום איסור יין של גוי, לאחר מכן את האסורים בגלל שם תקרובת של עבודה זרה. פתחה המשנה ואמרה אילו דברים של עובדי כוכבים אסורים לישראל ואיסורן איסור הנאה, היין, וההומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו יין, וכן אסור בהנאה חרס אדריאני של גוי. והכוונה לחרס שספוג בהרבה יין וכשרוצה לשתות ואין עמו יין, משרה את אותו חרס במים ויוצא ממנו היין הבלוע, ונעשה טעם המים כיין. מבארת הגמרא מהי אדריאני? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, זה חרס של אדריאנוס קיסר, שהיה רגיל ליטול עמו כאשר היה יוצא בגייסות, ועל שמו הוא נקרא החרס אדריאני. כי אתה רב דימי אמר, כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר, תראו שעניינו של החרס הזה, קרקע בתולה הייתה, דהיינו קרקע שלא עבדה, שלא נטעה ולא זרעה אדם מעולם, ולכן כוח ההצמחה שבחזק עבדה, עשה בה את כל העבודות הנצרכות לגידול, ונטעה בגפנים, ומתוך שגדלו בקרקע בתולה, הוציאה את כל כוחה בענבים, הללו, והיין שנעשה מהם היה חזק ביותר. ורמילה לחמרה בגולפי חיוורי, הטיל יין זה לתוך כלי חרס חדשים שעדיין לא בלעו שום משקה, ומה הצילו לחמרה היו ומצצו הכלים את היין ונבלה בדפנותיהם, כספוג הבולע לתוכו משקה, ומטברלו בחספי, ושברו את הכלים לחרסים קטנים, ודרו בהדיו ונשאו חרסים אלו עמם, וחולי חדמתו לכל מקום שהגיעו והיו חפיצים לשתות יין, תרו להו ושתו, היו משרים את הכלים במים, והיה היין הבלוע יוצא לתוך המים, וכך שתו יין מזוג. והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש את עניין חרס הדריאני, שהיו מגבלים טיט ביין ועושים ממנו כלי חרס בלא לצרפם בכבשן, ובשעה שנתנו במים, הם נימוכים והטיט שוקע, ונשאר היין מזוג במים. מדברת עכשיו הגמרא בשבח היין שיצא מן החרסים הללו. אמר רבי יהושע בן לוי וראשון שלנו, יין משובח שיש לנו, מעלתו כשל אישי שלהם, כמו המים שנשרו בהם החרסים הללו פעם שלישית, לאחר שכבר נשרו במים והחליפם פעם ופעמיים. דנה עכשיו הגמרא אם מותר להשתמש בחרס הדריאני לצרכים אחרים. היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו לסמוך בהם קראי המיטה? האם מותר להשעין על חרסים אלו את רגלי המיטה כדי שלא תנוד, או שהדבר אסור כיוון שחרסים אלו אסורים בהנאה? מבארת הגמרא את הספק. ישראל הרוצה בקיומו של יי נסך, אבל לא כדי ליהנות ממנו כדרכו, אלא ליהנות ממנו על ידי דבר אחר. וכגון בנידון הזה שרוצה בקיומו של יי נסך הספוג בחרס בשביל לסמוך בחרס את קראי המיטה, האם שרי או אסור? האם מותר לעשות כן? או שאסור? זה שוודאי לא צריך לבערו מן העולם, זה ברור, כי לא מצאנו את החיוב הזה, אלא בחמץ בפסח. השאלה, האם מותר להשין על חרסים אלו את רגלי המיטה כדי שלא תתנדנד? פושטת את הגמרא את הספק ואומרת תשמע. בואו שמע תשובה לשאלתך שכבר דנו המוראים ראשונים בשאלה הזו. רבי אלעזר ורבי יוחנן נחלקו בזה, חד עשר וחד שרי. אחד מהם סובר שרוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, ולכן אין לסמוך בהם קרי המיטה, והשני סובר שמותר, ומסיים את הגמרא והלכת כמאן דעשר, ההלכה כדברי האוסר. מביאה הגמרא ברייתא שמסוף דברי יש קושייה על האמורה שהתיר. מי טבעי מקשה הגמרא על שיטת המתיר. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, הדרדורין, כלים בינוניים של משקה, והרוקבאות, כלים של משקה שעשויים מאור מבושל וקשה, של עובדי כוכבים שמילו בהם הגויים יין ובלו הכלים לתוכם מהיין האסור, ועכשיו יין של ישראל כנוס בהם, יין של ישראל ניתן בתוכם לקיום, יין זה אסור בשתייה מפני שהיין האסור של הגוי נפלט מדפנות הכלים, והוא נותן טעם ביין של ההתר ואוסרו, ומדובר שקודם שמילאם ביין, לא עשה מילוי ועירוי של מים למשך 24 שעות שלוש פעמים, שאז אם עשה כן, זה מוציא את הכלי מידי איסורו, כמובן לקמן בדף למד ג' עמוד א', כך אומרים תוסות חכמי אנגליה. מצד שני מותר בהנאה מאחר שהיין אינו בעין ואין כאן ממשות של איסור, ולא יחמירו חכמים שיעשר בהנאה ודיו שאסור בשתייה. ומביאה הברייתא הדעה החולקת, העיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבן גמליאל על רבן גמליאל ששתה ממנו מיין של ישראל שהיה כנוס בכלים של גוי. כלומר, לאחר ששכשכו ורחצו את הכלי ואת הנוד במים לנקותם משאריות שנדבקו בהם מהיין הקודם. וזה היה בעיר רקו ולא חשש לפליטת האיסור, משום שסבר שכלים אלו אינם עשויים לקיום ואינם בולים מהיין הנתון בהם. ולא הודו לו, לא הסכימו החכמים למעשה של רבן גמליאל, כיוון שהם סוברים שאף כלים אלו בולעים. ותוספות ריד מפרש את המחלוקת. שלדעת בן גודה התיר רבן גמליאל את היין הזה הועיל ואיסור סתם יינם אינו אלא מדרבנן, ולא גזרו אלא כאשר הוא בעין ולא בנותן טעם שלו. ואילו החולקים עליו סוברים שלגבי שתייה ואכילה גזרו גם אם האיסור אינו בעין. ולפי הפירוש הזה, נמצא שרבן גמליאל התיר את השתייה אף כשאין ביין של הישראל 60 כנגד האיסור. עוד שנינו בברייתא הזו נודות כלי יין העשויים מאור רך של עובדי כוכבים. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע בן קפוסאי, אסור לעשות מהם שטיחין לחמור וקפים לחמור מפני שהנודות ספוגים ביין של הגוי וזה אסור בהנאה. מדגדקת הגמרא מן הברייתא הזו, ואחה הרי כאן בעוקף דרוצה בקיומו של היין האסור ולא בשביל לשתותו אלא על ידי דבר אחר שצריך לעוקף, וקטני והברייתא שונה, דאסור שאסור לעשות מהם שטיחים, קשה על החכם שהתיר לסמוך קראי המיטה בחרס הדריאני. דוחה הגמרא ומקשה על השואל ולתעמך לשיטתך שהתנא אסר לעשות מהנודות שטיחים, משום שגם קיומו על ידי דבר אחר אסור, אם כן גם קנקנים של עובדי כוכבים, לתסרו למזבן, כלי חרס של עובדי כוכבים, יאסר, לקנותם. מה ישנה, מה נשתנו נודות שאסר התנא אף לעשות מהם שטיחין, ומה ישנה קנקנים שלא נאסר לקנותם, אלא ודאי, אין טעם האיסור בנודות מחמת שהוא רוצה בקיומן על ידי דבר אחר, ולכן מבארת הגמרא באופן אחר מדוע אסרה הברייתא את הנודות. אמר רבא, הטעם שאסרו את הנודות זה משום גזירה שמה ייבקע נודו של הישראל, והתלנו לעוקף שנעשה מהנודות שקנה מהגוי, והתפרנו הישראל על גבי נודו, ונמצא שהיין של הגוי נותן טעם ביינו של הישראל ואוסרו, והישראל כלל אינו מרגיש בכך. והרשב"א, הריטב"א והמאירי מפרשים שדווקא על עשיית שטיחין הייתה הגזירה, מפני שמצוי שמוליך הישראל על החמורת יינו, ושמה יזדמן לו שיבקע נודו בדרך, ולא ימצא איך לתקנו ויטול ממנו ויתפור על גבי נודו ויעשר יינו. אבל בביתו מותר הוא לעשות בנודות הללו שער תשמישים, ואינו חושש מכלום. מקשה הגמרא עכשיו על השיטה האוסרת, ולמאן דאמר לשיטת האומר שאף רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, וזה הטעם שאסרו לסמוך את קרעי המיטה בחרס אדריאני, מה ישנה קנקנים דשארו, מה נשתנו קנקנים של גויים שהתירו לקנותם, והרי הישראל רוצה בקיומם וכיצד יתירום? אמר לך, מתרץ את הגמרא, החכם האוסר יתרץ לך את השאלה הזאת ויאמר, אתם שם בקנקנים, ליתה לאיסור בעיני, האיסור בלוע ואינו בעין, ולפיכך די לו שיאסור בשתייה את היין הנתון בו. אבל לך כאן בחרס אדריאני, איתה לאיסור בעיני, האיסור קיים בעין, לפי שהחרס ספוג בהרבה יין, והרי הוא נחשב כגופו של יין ממש, ולכן גם קיומו על ידי דבר אחר אסור. המהירי מביא שיש אומרים שלדעת השיטה הזו גם נודות של אור, של גויים המלאים יין אסור לסמוך עליהם, שאף שרוצה בקיומו על ידי דבר אחר, מכל מקום נחשב האיסור כאילו בעינו. זאת מכיוון שהנודות רכים, אם לא שהם מלאים ביין, היה הנוד נמוך ולא היה ראוי לסמוך בו. עוברת עכשיו הגמרא לדון בעידותו של בן גודה, שכאמור העיד שרבן גמליאל שתה מיין של ישראל שהיה כנוס בכלים של גוי באקו, ומקשה הגמרא סתירה בין הברייתות. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא לאיל שהעיד שמעון בן גודה על רבן גמליאל ששתה מן הכלים הללו ולא הודו לו. אומרת הגמרא, ורמיני, אשאל אותך סתירה בין הברייתא הזו לברייתא אחרת. כך שנינו בברייתא האחרת, יין הבא ברוקבאות של עובדי כוכבים אסור בשתייה ומותר בהנאה. רוקבאות, כבר הסברנו, זה כלים של משקה עשויים מאור מבושל וקשה. אם כן, נאמר בברייתא, יין שבא בתוך אותם כלים של עובדי כוכבים אסור בשתייה ומותר בהנאה. העיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבן גמליאל על רבן גמליאל ששתה ממנו באקו והודו לו, וקיבלו חכמים את דבריו, וזה סותר למה שנאמר בברייתא הקודמת שלא הודו לו. מתרץ את הגמרא, מהי לא הודו לו דקאמר אתה, מה כוונת הברייתא הראשונה שלא הודו לו חכמים? היינו כל סיעתו, שאר החכמים שהיו שם, אבל בנו של רבן גמליאל אכן מודי לי, קיבל את דבריו, וזו בעצם כוונת הברייתא השנייה שאמרה הודו לו, דהיינו שבנו הודה לו. הביאה הגמרא תירוץ נוסף, היא באה את אמא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שמעון בן גודה לחוד, ושמעון בן גודה עם עין בסוף לחוד, אלו שני אנשים שונים. בן גודה אמר שלא הודו חכמים לרבן גמליאל, ובן גודה אמר שכן הודו לו. והרעבד מפרש, הודו ולא הודו, היינו שקיבלו את עדותו של בן גודה או שלא קיבלוה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אלו אסורין ואיסורן איסור הנאה. המשנה לאל בדף חפתת עמוד ב' מנתה דברים האסורים מחמת שהם תקרובת עבודה זרה, ואמרה שאסורים בהנאה אורות לבובין, אור שהוצא מכנגד ליבה של הבהמה, כיוון שבדרך כלל עושים כן לשם עבודה זרה מסוימת, שדרך עבודתה היא בכך שחותכים את האור כנגד הלב, ומוציאים ממנה את הלב בעודה חיה להקריבו לפניה, והרי זאת תקרובת עבודה זרה האסורה בהנאה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את ההלכה הזו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, איזו אור לבוב שהנאתו אסורה, כל שקרוע כנגד הלב וכדור חתוך כמין ערובה שהיא עגולה, שכך היה דרך עבודת כוכבים מוליך את השור בעודו בחיים לפני העבודה זרה, ועושה בו נקב עגול כנגד ליבו ומוציא את הלב ומקטירו לפני העבודה זרה. והערת הברייתא, אם יש עליו, על האור הזה במקום הנקב, קורת דם גלד המצוי באור שנעשה בו פצע, אסור האור בהנאה, כי אז בידוע שמחיים נקרא, ובוודאי שלצורך תקרובת עבודה זרה הדבר נעשה. אבל אם אין עליו קורת דם במקום הנקב, מותר האור בהנאה, שכיוון שדרך עבודתם היא לנקוב את האור מחיים, כמו שנתבהר לאל, אם אין עליו קורת דם, בידוע שלאחר שנשחט ואופשט נעשה הנקב, שלא לצורך עבודה זרה. מוסיפה הגמרא, אמר אבונה, לא שנו, לא למדנו את הדין הזה שאם אין עליו קורת דם מותר, אלא שלא מלאכו, שלא נמלח האור לפני שנשחט. אבל מלאכו לאחר שנשחט, אף אם לא נראה עליו קורת דם, אסור האור בהנאה. אימא מלחו, העבירתו. כי אנחנו אומרים שמה היה עליו קורת דם, והמלח העבירו. ועוד שנינו במשנה, לעיל בדף חפתת עמוד ב', בעניין האור על הבוב, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רק בזמן שהקרע שלו, הנקב של האור על הבוב עגול, אסור האור בהנאה. אבל אם היה משוך מוארך, צר וארוך, מותר, שלא היו עושים לעבודה זרה, אלא עגול. והתוספות ריד הביא מהירושלמי שכאשר עושים את הקרע באור, כשעדיין הבהמה חיה, אז הנקב מעצמו נעשה עגול. וכאשר נוקב לאחר השחיטה, הנקב נמשך ואינו נעשה עגול. וכיוון שדרך פולחנם לנקוב רק מחיים, אם נמצא נקב שאינו עגול, הרי זה סימן שלא נעשה לעבודה זרה ומותר. כך דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שדווקא קרע עגול אסור ולא בעניין אחר. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שהמוראים אלו צריכו לפסוק שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מכיוון שלא סברו את הכלל שכל מקום שנזכרו דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו. וכבר נזכר במסרת כתובות דף ע"ז עמוד א', שנחלקו האמוראים בדבר. אילו הרשב"א מבאר שהוא צריכו לפסוק כמו רבן שמעון בן גמליאל, על פי מה שנאמר במסכת עירובין דף כ"ט עמוד א', אין למדים מן הכללות, כללות עם כף, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, ולכן, אף על כלל זה שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אין סומכים אלא במקום שיש ראיה לכך, או שטעמו מסתבר. מבררת הגמרא, האם יש מי שחולק על רבן שמעון בן גמליאל? אמר לאביי לרב יוסף, מדבריך שאמרת הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מכלל דפליגי? האם יש לדייק מכך שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל ואוסרים, גם אם לא היה הקרע שבאור עגול, או שדבריו הם תוספת וביור לדברי חכמים, ואין כאן מחלוקת. אילו התורת חיים מבאר שהבעיה לא הסתפק, אלא הקשה על רבו רבי יוסף, שעל כורחה, צריך לומר שאינם חולקים, שהרישנינו בברייתא, וכדור כמין ערובה, והברייתא הזו באה לפרש את דברי התנקמה של המשנה, ומוכח שגם לתנקמה צריך שיהיה הנקב עגול. אמר להישיב רב יוסף לאביי, מאי נפקא מינה לחמינה, איזה דין תלוי בשאלתך, הרי בין אם חכמים חלוקים על רבן שמעון בן גמליאל, ובין אם אינם חלוקים עליו, הלכה כמותו. אמר לי, אמר אביי לרב יוסף שהיה רבו בלשון תמיה, גמרא גמור, זמור תתאה. גמרא זו שאתה מלמדנו לומר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, וכי כזמר ושיר באלמא תהיה? ואם חכמים אינם חולקים בדבר, לאיזה צורך יש לומר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל? רש"י במסכת ביצה בדף כ"ד עמוד א' מבאר, גמרא גמור זמור תתאה, משל שותים הוא, שפירושו, שאומרים לשוטה קנה ומכור, גם בלא להרוויח ובלבד שתיקרא סוחר. כך אומרים לתלמיד שוטה, למד בין אמת בין שיבוש, ויהיה לך לזמר ושיר. ממשיכה הגמרא בביאור דברי המשנה, בשר הנכנס העומד להיכנס לבית עבודת כוכבים על מנת להקריבו, שם מותר בענה. אם נזהר הישראל יתלום מיד עם כניסתו קודם שיקריבו הגוי. מבררת הגמרא מנתנה, כדברי מי סובר התנה שמתיר את הבשר בענה אף ששחטו הגוי. מבררת הגמרא אמר רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן, דלא כרבי אלעזר. תנא זה חולק על דברי רבי אלעזר, דהי כרבי אלעזר, אם זה היה כדברי רבי אלעזר האמר, רבי אלעזר אומר במסכת חולין דף ל"ח עמוד ב', סתם מחשבת עובד כוכבים השוחט בהמה היא לעבודת כוכבים, לעבוד בכך את העבודה זרה שלו, וממילא גם קודם שנכנס הבשר לעבודת כוכבים, דינו כתקרובת האסורה בהנאה, ולא התנא במשנתנו חולק וסובר שאין מחשבתו לעבודת כוכבים, ולכן כל זמן שלא יקריבו בפועל, מותר הבשר בהנאה. עוד שנינו במשנה והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מיתים. בשר היוצא מבית עבודת כוכבים אסור בהנאה מפני שהוא כזבחי מיתים. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם בכך שבשר היוצא נחשב כתקרובת עבודה זרה ואסור בהנאה? משיבה הגמרא, אי אפשר דלקה תקרובת עבודת כוכבים. כיוון שהכניסוה לפני עבודה זרה, מן הסתם כבר יקריבוה. ולכן נאסר היוצא כדין תקרובת עבודה זרה, האסורה בהנאה. ומבאר הריטב"א, שלכאורה יש להקשות ממה שאמרו בתחילת הפרק בדף חב ב' עמוד ב' לעיל, שמותר לקח מגוי בהמה לקורבן ולחשוש שעשה עבודה זרה, כי אם היה עובדה לא היה מוכרע. ולפי זה, היה לנו להתיר כאן את היוצא, שהרי אם יקריבה הגוי לא היה מוכרע. על זה תרצה הגמרא שבתקרובת לאחר שיקריבוה, שוב אינם נמנעים מלמוכרע. ועל פי דבריו של הריטב"א, מבארים האחרונים את דברי הגמרא כך, תחילה שאלה הגמרא מדוע נחשוש לתקרובת עבודה זרה ולא נאמר, שאם אכן יקריבה לא היה מוכרע, ומשיבה הגמרא שאי אפשר שגוי יכניס בשר לבית עבודה זרה ולא יקריבו, אלא אומרים שמסתמה יקריב וזה נאסר. ועל זה נתן הריטב"א טעם מדוע אכן אין להסתמך ולהתיר מן הטעם שאם היה עובדה לא היה מוכרע, לפי שלאחר ההקרבה אין הם נמנעים מלמוכרה. מה שאין כן בדבר שהם עובדים לו עצמו, אין הם מוכרים אותו לאחר העבודה. מבררת הגמרא, מי הוא הסובר את הדין הזה? משנתנו הסוברת שתקרובת עבודה זרה אסורה בענה המני, כדעת מי ישנויה? משיבה הגמרא, כדעת רב יהודה בן בתיראי. דתניה, שנינו בברייתא, במסכת חולין, דף י' ג' עמוד ב', רב יהודה בן בתיראי אומר, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שמתמה באוהל, שנאמר בתהילים קובב, והיצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מיתים. הקיש הכתוב, ישבה הכתוב, תקרובת עבודה זרה לזבחי מיתים. יש לדרוש מה מת כמו שהמת מתמה באוהל, שנאמר אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל, כשהמת בתוכו וכל אשר באוהל יטמא, אף תקרובת עבודת כוכבים מתמה באוהל. ומכאן יש ללמוד גם שכשם שהמת אסור בהנאה, אף תקרובת עבודת כוכבים אסורה בהנאה. ושמת אסור בהנאה, דורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ז עמוד ב', נאמר ותמת שם מרים, ולגבי עגלה ערופה נאמר וערפו שם את העגלה בנחל. הקיש הכתוב מת לעגלה ערופה ללמדך, שכשם שעגלה ערופה אסורה בהנאה, גם מת אסור בהנאה. ותוספות ותוספות הראש והרמב"ן והרדווה מדקדקים, שנראה מכאן שמה שהתבהר במשנה שתקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה, רק לדעת רב יהודה בן בתיראי, שהרי הגמרא באה לבאר את האמור במשנה, והיוצא אסור בהנאה, ונמצא לפי זה שרבנן החולקים על רב יהודה בן בתיראי סוברים שהתקרובת מותרת בהנאה. ומקשים הראשונים, הרי לעיל בדף חפתת עמוד ב', אסרו יין של גויים בהנאה, והטעם מבואר שם בגמרא, כיוון שהוא כיהי נסך שהוא אסור בהנאה, משום שהוקשה ושוותה תקרובת עבודה זרה לזבחי מיתים. ומדוע לא אמרו שם שזה רק לדעת רבי יהודה בן בתיראי, על כורחה שאיסור הנאה הוא גם לרבנן החולקים על רבי יהודה בן בתיראי. וכן לגבי בשר הנכנס לעבודת כוכבים, לא נחלקו על רבי אליעזר, אלא במה שאמר סתם מחשבת נוכרי לעבודה זרה. אבל אם ודאי יקריבו, הכל מודים שהבשר אסור בהנאה. וביישוב העניין, אומר רבינו תם, שרבנן סוברים שרק בתקרובת שהוא כעין פנים, כגון זביחה, כיתור וניסוך, נלמד איסור הנאתם ממת. ולכן ביי נסך ובסתם יינם הדומה לו, הם מודים שהם אסורים בהנאה. אבל בתקרובת שאינה כעין פנים, והיינו בשר היוצא שמדובר בחתיכה של בשר שאינו זבוח לפני עבודת כוכבים, אלא שמביאה דורון, סוברים רבנן שאין לנו לימוד לאסור את הנאתם. ולפיכך העמידו רק רב יהודה בן בתיראי. ומוסיף הרבינו תם, שלפי זה מובן לשון המשנה, מפני שהוא כזבחי מיתים בכף הדמיון, ולא אמרו זבחי שמשמעו זבח ממש. שכן כאמור אין מדובר כאן בתקרובת שהיא כעין פנים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לעיל, בדף חפתת עמוד ב', ההולכים לתרפות, אותם גויים ההולכים לעיר שיש בעבודה זרה כדי לעובדה, ותרפות זה כינוי למקום תינופת, כמו בית התורפה, מזמן שיצאו ללכת לשם אסורים, אסור לישראל לשאת ולתת עמהם, לסחור עמהם. שכיוון שהליכתם היא לשם עבודה זרה, חל עליהם הדין ששנינו בתחילת המסכת, לפני הדין של עובדי כוכבים אסור לשאת ולתת עמהם. מבארת הגמרא את פרטי הדין הזה. אמר שמואל, עובד כוכבים ההולך לתרפות בהליכה, אם הוא בדרך הליכתו לשם אסור לשאת ולתת עמו, כי יש לחשוש דאזיל ומודי קמי עבודת כוכבים, שמה בהגיעו לשם יודה לעבודה זרה שלו על מסע ומתן זה, ועובר הישראל על מה שנאמר בספר שמות פרק חב ג' פסוק י' ג' ושם אלוהים אחרים לא יישמע על פיך, ועוד, שמה יקנה הגוי דבר שיקריב ממנו לעבודה זרה ונמצא שעבר על הלף שלפני עיוור לא תיתן מכשול, ודווקא סחורה מתקיימת עד שמגיע לתרפות אסורה כמבואר לעיל בדף עמוד ב', אבל סחורה שאינה מתקיימת לא שייך הנימוק הזה שהולך ומודה לעבודה זרה, כך אומר הנימוקי יוסף, וכל שכן שלא שייך החשש שלפני עיוור, אבל בחזרה, כשהוא חוזר ממקום התרפות, מותר לשאת ולתת עמו, שכן מה דהבה אהבה, מה שהיה היה, כלומר משעה שעזב את מקום התרפות, שוב אין נותן ליבו עליה ואין לחשוש שיחזור לשם, להודות לעבודה זרה, וכן אין לחשוש שיחזור כדי להקריב לפניה, ממה שקנה בדרכו חזרה. אבל אומרת הגמרא, ישראל ההולך לתרפות לעבוד עבודה זרה, הדין הוא להפך, בהליכה כשהוא בדרך הליכתו ועדיין לא הגיע לשם, מותר לשאת ולתת עמו, שבישראל תולים להתר, ואומרים דיל מעד הרבה ולא אזיל, שמה יעשה תשובה ויחזור בו ולא ילך לעבוד עבודה זרה במקום התרפות. בחזרה, אבל אם הוא בדרך חזרה לאחר שעבד לה, אסור לשאת ולתת עמו, זאת כיוון דאב יקבע. שישראל ממשיך להיות קשור בה גם כשחוזר ממקום התרפות, משום שנכשל וטעה אחרי עבודה זרה, אז הוא דבק בה גם יותר מגוי. כיוון שאצל משומד העבודה זרה זה דבר מחודש, והוא הדוק בה ביותר, מסביר המאירי. ממילא יש לחשוש, שמא מהדר עד הרזיל, יחזור לשם ויודה. ולכן גם בשעה שחזר מהתרפות לביתו, דינו כגוי לפני עידו. וכותב התוספות רבינו חננאל, שמדובר שאינו רחוק כל כך, אלא קרוב קצת. שריתם האיסור כיוון דאביק בי ודאי אזיל, ואם הוא רחוק, האם דבר ברור שמיד ישוב ללכת לשם עוד? מקשה הגמרא מברייתא על דברי שמואל, איך התיר שמואל לסחור עם יהודי ההולך לתרפות, והתניא הרי שנינו בברייתא, ישראל ההולך לתרפות, בין בהליכה בין בחזרה, אסור לשאת ולתת עמו. מתרץ את הגמרא אמר רבשי, כי תניא היא ברייתא זו עוסקת בישראל מומר שכבר נשתמד דוודאי אזיל, שיש להניח שבוודאי ילך לתרפות שבמשומד, אין תולים לומר שיעשה תשובה ויחזור בו. עוברת הגמרא לבאר דיני ההולך לשוק של עבודה זרה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, עובד כוכבים ההולך ליריד לסחור בשוק של עבודה זרה, שדרך העובדי כוכבים שעושים ביום העד שלהם יום שוק, ומוכרים שם צלמים ושאר מיני סחורות, בין בהליכה ליריד, בין בחזרה מהיריד, מותר לשאת ולתת עמו. אינו דומה להולך לתרפות שאסרו לסחור עמו בדרך הליכתו. שמה בהגיעו לתרפות יודע לעבודה זרה שלו על המסע ומתן. לפי שכאן אינו הולך ליריד כדי לעבוד עבודה זרה, אלא לצורך סחורתו. לטעם הדבר, מפני שאינו עובד לאותה עבודה זרה ואין חשש שילך ויודע. הסבר נוסף, בברייתא המדובר שלא היה השוק ביום עד, אלא בסתם יום מימי השנה. ישראל ההולך ליריד לסחור בשוק ההוא, בהליכה ליריד מותר לשאת ולתת עמו, שכן אינו הולך לעבוד עבודה זרה אלא לסחור. אבל בחזרה מהיריד אסור. שואלת הגמרא, מה ישנה, מדוע שונה הדין אצל ישראל שבו אתה אומר דה בחזרה אסור לשאת ולתת עמו אף שבהליכה מותר? הרי זה משום דה אמרי שאנחנו אומרים עבודת כוכבים זבין, צלמים שהיו לו מחר בשוק, ודמי עבודת כוכבים יקע בהדי, ומצויים עמו המעות שקיבל עבור הצלמים שמחר, שהם אסורים בהנאה, כי איסור ההנאה חל גם על המעות ששולמו עבור הצלמים, שנאמר והיית חרם כמוהו. דורשת הגמרא לקמן בדפנון ד' עמוד ב', כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו. אם כן גבי עובד כוכבים החוזר מהשוק נמי נעימה, גם כן נאמר עבודת כוכבים זהבין צלמים מחר שם, ודמי עבודת כוכבים יקע בהדי. דמי עבודת כוכבים יש עמו בחזרתו מהיריד, ויאסר לסחור עמו בחזרה, אלא על כוכחה הטעם שמותר לסחור עם הגוי החוזר משוק עבודה זרה הוא, כיוון שלגבי עובד כוכבים אמרינן, אנחנו תולים לומר שהלך למכור סחורה מותרת, כגון גלימה זהבין, חמרה זהבין, מלבוש או חמור שהיה לא מחר שם, ומהות אתר בידו. אם כן לגבי ישראל נמי נעימה, גם בישראל החוזר נאמר שמהות אתר בידו, איימור גלימה זהבין או חמרה זהבין, ומדוע בישראל אין תולים לומר כן? מתרץ את הגמרא, בישראל החוזר לא מסתבר לתלות שמחר חפצי אתר, שהרי היית דאב אלי, אם אכן היה לו לישראל גלימה או חמור למכור, אך אהב ומזבין לי, היה מוכר אותם כאן ולא היה מפרסם עצמו שהתפקר בגלל סחורה לילך לעד עבודה זרה, כיוון שהלך לשם רגליים לדבר שרצה למכור שם עבודה זרה בסתר ומעות איסור בידו. עוד שנינו במשנה בעניין התרפות והבאין החוזרים ממקום התרפות מותרין, מותר לשאת ולתת עמהם. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו הדין הזה שמותר לסחור עם החוזרים אלא כשאין קשורים זה בזה, שחזרו משם כיחידים ולא כקבוצה אחת. אבל אם היו קשורים זה בזה, חזרו יחד בקבוצה, אסורין, אסור לשאת ולתת עמם, שכיוון שחברתן קיימת, אימא יש לומר שהוכחה יש בדבר שמחשבתו וליבו של כל אחד עדיין קבועה בעבודה זרה, ובוודאי דעתו לחזור למקום התרפות, ויודה לו על מסע ומתן שעשה בדרך חזרה. כפי שלמדנו לעיל בדף למד ב' עמוד ב'. שנינו במשנה, נודות העובדי כוכבים וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בהן, אסורין ואיסורן איסור הנאה. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אין איסורן איסור הנאה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת שיש נודות אסורים ויש נודות מותרים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, נודות כלים העשויים מעור שנותנים בהם יין, שהם של העובדי כוכבים, אם הם גרודים שלא משכו את דפנותיהם בזפת, שככה היה דרכם למשוך את הפנים של הכלים בזפת, והם חדשים שעדיין לא השתמשו בהם עובדי הכוכבים, מותרים. דהיינו אם ישראל נתן בהם יין, אין יינו נאסר בהנאה, מפני שאף אם עובד כוכבים נתן בהם יין לזמן מועט, לא נבלע היין באור. ונחלקו הראשונים האם צריך לשחשכם במים או שמותר להשתמש בהם מיד. אבל אם הם ישנים שכבר נשתמשו בהם עובדי כוכבים, ומזופפין, או שעובדי כוכבים נתנו בתוכם זפת אף שלא השתמשו בהם הרבה, אסורין. דהיינו, אם ישראל נתן בהם יין, נאסר היין בהנאה. שאם הם ישנים ושעה בהם יין של עובד כוכבים זמן רב, נבלע היין באור. ואם נתנו בהם זפת, אף אם היין של העובד כוכבים שעה בהם זמן מועט, הוא נבלע באור. ותקנת הנודות הללו שיעשה להם הכשר גמור, דהיינו מילוי ועירוי שלוש פעמים מעט לעת, כמבואר בגמרא לקמן. או שיישן אותם לשנה שלמה, כך אומר הריטב"א. והגמרא לקמן הובא ברייתא דומה לגבי קנקנים העשויים מחרס. אמרה ברייתא, קנקנים של עובדי כוכבים חדשים גרודים, מותרים וישנים ומזופפים אסורים. וכותב רשי שיש חילוק בין נודות לקנקנים. שנודות העשויים מאור, אף אם נתן בהם העובד כוכבים יין לזמן מועט, עדיין נחשבים חדשים ומותרים בהנאה. אבל קנקנים העשויים מחרס, אם נתן בהם העובד כוכבים יין לזמן מועט, הם כבר נחשבים ישנים ואסורים בהנאה, מפני שחרס בולע את היין מיד, אפילו אם היין שעה בו זמן מועט. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם עובד כוכבים ריבבן ועיבדן, דהיינו שנתן בהם את הזפת ונתן לתוכן יין, שככה היה דרכם שבעוד שהזפת חם מכניסים יין לתוך הנודות כדי להמעיט את מרירות הזפת, וישראל עומד על גבה ואינו חושש שאין בהם איסור הנאה. דנה הגמרא בביור הסיפה של הברייתא ומקשה, וכי מאחר דעובד כוכבים נותן לתוכן יין כי ישראל עומד על גביו, מה יווה? מה מועיל הישראל בכך הלא העובד כוכבים נתן את היין? תרצת הגמרא אמר רב פאפה אחי כאמר, כך יש לבאר את כוונת הברייתא. אם העובד כוכבים ריבבן ועיבדן, דהיינו נתן בהם את הזפת וישראל נותן לתוכן יין וישראל אחר עומד על גביו, אינו חושש מאיסור הנאה. מקשה הגמרא, הוא מאחר כיוון די ישראל נותן לתוכן יין, ישראל אחר עומד על גביו, למה לי? מדוע צריך ישראל אחר לעמוד על גביו? הרי ישראל נותן לתוכם את היין, ואין כאן חשש של יין נסך. מתרצת הגמרא, יש לחשוש דילמה אגב תרדי, מנסך ולאו הדעתי, שמה אגב תרדת הישראל בנתינת היין? העובד כוכבים מנסך נתן גם הוא יין לתוך הנודות ואסר אותה מדין יין נסך, והישראל לא הבחין בכך, ולכן צריך ישראל אחר שאינו תרוד לעמוד על גביו כדי שיראה אם העובד כוכבים נתן יין לתוך הנודות. ביור נוסף בסיפה של ברייתא, רב זביד אמר לעולם כדי כאמרת מעיקרה, באמת מדובר כפי שאמרת בתחילה, שעובד כוכבים נתן את היין וישראל עומד על גביו, על מה שהקשתה הגמרא שישראל עומד על גביו אינו מועיל, יש לתרץ כך, ואחה, כאן מדובר שהעובד כוכבים נתן את היין בעידנה דקשדילי, בשעה שתחו את הזפת בנודות, נעשה כזורק מים לטית, שהמים קלים מעליהם כשהטית מתייבש, והרי הם כאילו לא היו בו מעולם. אותו דבר גם כאן, היין נבלע בלחלוכית הזפת, כשהזפת מתייבשת, היין קלה מעילה והזפת אינה פולטת עוד את היין. ואילו הרמב"ן והרעב"ד מבארים שדברי רב זביד הם, בעובד כוכבים שהטיל יין של ישראל לתוך הנוד בשעה שתחו בו את הזפת. החידוש הוא שאין חוששים שמה עובד כוכבים מתכוון לנסח את היין לעבודה זרה, מפני שאין דרכו של עובד כוכבים לנסח את היין לתוך הזפת לשם עבודה זרה, משום שהזפת היא דבר מאוס, והטעם שצריך ישראל לעמוד על גביו, משום שיש לחשוש שמה עובד כוכבים החליף את יין הישראל ביינו, וחוששים שמה הזפת תפלוט אחר כך את היין. מסיקה הגמרא דין נוסף מדברי רב זביד, אמר רב פאפי שמע מינה מדרב זביד, מדברי רב זביד, שיין שעובד כוכבים יטיל בכלי בשעה שתחו בו את הזפת אינו אוסר את הכלי, וזאת מפני שהיין נבלע בזפת וקלה מאליו, מזה אתה למד דין נוסף. אי עובד כוכבים דשד החמרה לבימיל חדי ישראל, עובד כוכבים שיטיל יין לתוך כלי מלא מלח של ישראל, שרי. המלח מותר בהנאה מפני שהיין נבלע במלח וקלה מאליו. מה תקיף לרבשי? מקשה רבשי על דברי רב פאפי מדמי. וכי הטלת יין לתוך כלי מלא מלח דומה להטלת יין לתוך הזפת ושת נתינתה בכלי? הרי אתם שם בנתינת יין לזפת, היין כאזיל לאיבוד, הוא הולך לאיבוד, כלומר מתקלה לגמרי כשהזפת מתייבשת. ואילו אחר כאן בנתינת יין למלח, היין לא כאזיל לאיבוד, הוא אינו הולך לאיבוד, אלא הוא נותן טעם במלח לעולם. ולכן עובד כוכבים שהטיל יין לתוך כלי מלא מלח, הכלי והמלח אסורים בהנאה. עכשיו מבארת הגמרא איך ניתן להכשיר נודות שהיה בהם יין של עובד כוכבים. מביאה הגמרא מעשה שהיה. בר עדי תאיה, ישמעאלי בשם בר עדי, אנס האוזי כגזל נודות של עור מרב יצחק בר יוסף, רמה באוחמרה, והטיל בהם יין, ולאחר מכן הדרינו נעלה, החזיר את הנודות אל רב יצחק בר יוסף. אתה ושאל במדרש, אבא רב יצחק בר יוסף, ושאל בבית המדרש מה עליו לעשות באותם נודות בכדי שיהיו מותרים בהנאה. אמר לרבי ירמיה, כך הורה רבי ימי הלכה למעשה, ממלאן את הנודות מים שלושה ימים, ומערן ושופך את המים. ואמר רבא, צריך לערן מעט לעט, לשפוך את המים מעט לעט, דהיינו בכל יום צריך לשפוך את המים ולמלא את הכלי במים חדשים, ועושה זאת במשך שלושה ימים, ובזה ניתר הכלי בהנאה. וצריכים שלושת הימים הללו להיות רצופים, דהיינו שהכלי לא ישעה בין מילוי ל... עירוי 24 שעות. אבל המהירי יביא שיש אומרים ששלושת הימים אינם צריכים להיות רצופים ויכול להפסיק בין עירוי למילוי כמה שירצה. שואל הריטב"א, הרי היין שהיה בתוך הכלים הוא דבר צונן, וכלל בידינו שדבר צונן אינו נבלע לעולם, וכלי שהשתמשו בו לדבר איסור בצונן מותר בלא עגלה ואינו צריך אלא הדחה במים מפני איסור הנדבק על פניו, כמו שמבואר בחולין דף ח עמוד ב. אם כן, מדוע יצריכו עירוי מעט לעט לכלים ששבא עם יין צונן של איסור? הוא מתרץ שאיסור כלי יהיה נסך? אינו משום בליעה ממש, שאכן אין הכלי בולע דבר צונן, אלא מאחר שיש ליין חריפות גדולה, הרי הכלי קולט את טעמו, כל כלי לפי תכונתו, כגון כלי חרס, קולטים ובולעים יותר משאר כלים. מה שמועיל עירוי להכשיר את הכלים, אין זה משום שמפליטים ומוצאים את האיסור מן הכלי. אלא שכשממלאים ומערים שלוש פעמים, ומשאים את המים בתוך הכלי בכל פעם 24 שעות, הרי זה מרפא את דופני הכלי ונכנסים ונבלעים בו המים ומוציאים מהכלי את טעם היין עד שאין בו תורת יין כלל. וחכמים היו בקיאים בדבר, והם שהבינו שהיין נקלט מתוך חריפותו. והם הבינו גם שפג טעמו על ידי עירוי. אומרת הגמרא סבור מינה, הבין רב יצחק בר יוסף מן התשובה הזו, אני מילי דידן, הכשר זה של מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים, מועיל דווקא בנודות שלנו, דהיינו של ישראל, כמו נודותיו של רב יצחק בר יוסף שנבלה בהם תחילה יין של ישראל. ולפיכך אינם בולעים כל כך את היין של העובד כוכבים. אבל דידהו נודות שלהם, דהיינו של עובדי כוכבים שהיין שנבלה בהם בתחילה הוא יין נסך. לא, לא די להם בהכשר זה של מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים, אלא הם טעונים הכשר אחר. כי עת הרבין, כאשר בא רבין אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, אין לחלק בין נודות של ישראל ובין נודות של עובדי כוכבים. אלא אחד שלנו ואחד שלהם, בין נודות שלנו ובין נודות שלהם, מותרים על ידי הכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים. סבר רבא חברי דרבא קמי דרבא שי למימר, סבר רבא חברי דרבא לפני רבא שי לומר, אני מילי שהכשר זה של מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים, מועיל דווקא בנודות העשויים מאור, כמו נודותיו של רב יצחק בר יוסף. אבל קנקנים לא, קנקנים שעשויים מחרס, שהיין נבלע בהם יותר מנודות של אור, לא די להם בהכשר הזה, אלא טעונים הכשר אחר. אמר לרבא שי לרבאך, לא שנה נודות ולא שנה קנקנים, אין הדין שונה בין נודות של אור ובין קנקנים של חרס. הכשר שניהם הוא, על ידי מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים. כעת מביאה הגמרא ברייתא דומה לברייתא שהובאה לעיל לגבי נודות אור, אבל מביאה הגמרא עכשיו ברייתא לגבי קנקנים של חרס. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. קנקנים מעשויים מחרס, ואומר הרמב"ן שכל כלי חרס דינם כקנקנים, והברייתא נוקטת קנקנים כדי לחדש אף על פי שהיין כנוס בהם, די להם בעירוי. אם כן, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, קנקנים העשויים מחרס שהם של עובדי כוכבים שנותנים בהם יין, אם הם חדשים שלא נתן בהם העובד כוכבים יין מעולם, והם גם גרודים ללא זפת מותרין. דהיינו, אם ישראל נתן בהם יין, אין יינו נאסר בהנאה. ואם הם ישנים שכבר השתמשו בהם עובדי כוכבים אפילו לזמן מועט, ומזופפין, או שעובדי כוכבים נתנו בתוכם זפת, אסורין. דהיינו, אם נתן בהם ישראל יין, נאסר היין בהנאה. אבל תוספות ליל בדף למד בית עמוד בית דיבור המתחיל כך, מפרשים אחרת מרשי את הברייתא. מדובר באופן שהכנסת היין היא לקיום, ועם הקנקנים החדשים, שלא נתן בהם עובד כוכבים יין מעולם ואין בהם זפת וגם לא היה בהם זפת מעולם, מותרים בענה. מפני שאם העובד כוכבים היה נותן בהם יין, היינו יודעים זאת, אבל אם הם זפותים או שהיה בהם זפת והזפת נשר, אסורים בענה מפני שחוששים שבשעת הזיפות או אחריו נתן בהם העובד כוכבים יין, ואין אנו יודעים זאת מחמת הזפת. ואם הם ישנים, דהיינו שעובד כוכבים נתן יין אפילו פעם אחת, אסורים בענה, מפני שכל דבר שמכניסו לקיום, גזרו חכמים לאוסרו, אף אם היין שעה בו זמן מועט. ובערת עכשיו הברייתא, אופן שאפשר להכשיר קנקנים של עובדי כוכבים ישנים או מזופפים. עובד כוכבים נותן לתוכן יין, אם עובד כוכבים נתן יין לתוך הקנקנים, ישראל נותן לתוכם מים ומערה את המים מעת לעת, ונותן מים חדשים בכל יום, במשך שלושה ימים, והקנקנים מותרים. אופן נוסף שאפשר להכשיר על ידו קנקנים אלו, עובד כוכבים נותן לתוכן יין, אם עובד כוכבים נתן יין לתוך הקנקנים, ישראל נותן לתוכן ציר של דגים ומורייס או שומן של דגים שהם חריפים ומחלים את היין שנבלה בקנקנים, ואינו צריך להכשיר את הקנקנים במילוי ועירוי, ואינו חושש להכניס לקנקנים יין שלו מפני שהקנקנים מותרים. ונחלקו הראשונים בשיעור הזמן הנדרש בכדי שהכלי יוכשר על ידי ציר ומורייס. הרשב"א כותב שדי בזמן מועט, הראש כותב, צריך שישעה הציר בקנקנים מעת לעת 24 שעות, והריטב"א כותב, שצריך שהציר ישעה בקנקנים שלושה ימים רצופים, אבל אין צריך להערות ושוב למלות שלוש פעמים כמים. דנה הגמרא בסיפה של הברייתא שציר ומורייס מכשירים את הקנקנים. מבא אלו הסתפקו בני הישיבה. הכשר זה של נתינת ציר ומורייס בקנקנים של עובדי כוכבים הוא לכתחילה או דיעבד? כלומר, האם מותר לכתחילה להכשיר את הקנקנים על ידי נתינת ציר ומורייס בתוכם, או שלכתחילה צריך להכשירם על ידי מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים, ורק אם כבר נתן בהם ציר ומורייס, הם הוכשרו בדיעבד. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה דתני ממה ששנה רב זביד בראשה היה. הלוקח קנקנים של חרס מן העובדי כוכבים, קנה קנקנים של חרס מלעובדי כוכבים, אם הקנקנים חדשים נותן לתוכם יין, ואם הם ישנים נותן לתוכם ציר ומורייס לכתחילה, ובזה הוכשרו הקנקנים. הנה מבואר שהכשר זה הוא לכתחילה. דנה הגמרא באופנים נוספים של הכשר קנקנים של עובדי כוכבים. באי מיני רב יהודה נסיעה מרבי עמי, שאל רב יהודה נסיעה את רבי עמי, החזירן לכבשן האש, החזיר את הקנקנים של העובדי כוכבים לכבשן האש שבו עושים כלי חרס, ונתלבנו באש, מהו, מה הדין, האם הוכשרו בכך ויין של ישראל שהוכנס בהם מותר בענה? אמר לי, ישיב לו רבי עמי, הלו שנינו הברייתא שציר של דגים שורף את היין הבלוע בדפנות הקנקנים, ומכשיר את הקנקנים להכניס בהם יין של ישראל. אור, לא כל שכן, הרי שהאש ודאי שורפת את היין הבלוע בדפנות הקנקנים, ומכשירה את הקנקנים. הביאה הגמרא שכדברי רבי עמי אמרו המוראים נוספים. איתמר נמי, כמו כן נאמר בבית המדרש, אמר רבי יוחנן ואמרי לה, ויש אומרים ששמועה זו, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, רבי אסי אמר בשמו של רבי יוחנן, קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירן לכבשן האש, כיוון שנשרה זיפתן, נשר הזפת שבתוכן, הרי הם מותרים, מפני שהאש שרפה את היין הבלוע בדפנות הקנקנים. אמר רב אשי, לא תאים, אל תאמר שהקנקנים לא הוכשרו באש עד דנטרן, עד שהזפת נשרה מהם לגמרי, אלא אפילו אם הזפת רק רפאי מרפא, נעשתה רפויה על ידי האש ושוב אינה דבוקה להבית, כבר הוכשרו הקנקנים אף על גב דלא נטר, אפילו שהזפת לא נשרה לגמרי. דנה הגמרא באופן נוסף של הכשר על ידי אש, אם הכניס בתוך הקנקנים כינסה, כסמי עץ דלוקים, על ידי כך נשרה הזפת מהקנקנים. פליגי בה נחלקו בדין הזה רב אחא ורבינה, חד עשר, אחד מהם עשר את הקנקנים, דהיינו שהקנקנים אינם נכשרים על ידי כך, ואחד שערי ואחד מהם מתיר את הקנקנים. והלכתה כמן דעשר, והלכה כמי שעשר את הקנקנים, משום שרק אם הכניס את הקנקנים לתוך האש, והאש שרפה את הקנקנים מבחוץ עד שהזפת שנמצאת בתוך הקנקנים נשרה, אנחנו אומרים שהאש שרפה את היין הבלוע בדפנות הקנקנים. אבל אם הכניס את האש לתוך הקנקנים בפנים, הזפת נושרת מיד לפני שהאש מחלה את היין הבלוע בדפנות הקנקנים. והטעם שהוא צריכה הגמרא לבאר, שההלכה כדעת האוסר את הקנקנים, זה משום שבכל מקום שנחלקו רבינה ורבחה בלשון חד אמר וחד אמר, אנחנו נוקטים שרבינה מעיקל ורבחה מחמיר, וההלכה כרבינה לכולה, כמבואר במסכת חולין דף צדיק ג' עמוד ב', כדי שלא נטעה להקל גם כאן, הוא צריכה הגמרא לפסוק כדעת המחמיר. דנה הגמרא אם מותר להכניס משקים אחרים בכלי עובדי כוכבים. איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, מהו, מה הדין, האם מותר ליתן לתוכו שיחר, לתוך כלי העובדי כוכבים שיחר יעשוי מסעורים, כלומר שיחר שהוכנס לכלי העובדי כוכבים, האם הוא מותר מפני שהוא מבטל לטעם היין, או שגזרו לאסור מחשש שיתעו בין יין לשיחר? נחלקו בזה האמוראים, רב נחמן ורב יהודה אסרי ורב אשרי. רב נחמן ורב יהודה גזרו לאסור את השיחר שהוכנס לכלי העובדי כוכבים, זאת משום שבני אדם יכולים לטעות ולהכניס יין במקום שיחר ולומר שיין מותר כמו השיחר, ורבה אתיר את השיחר הזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רבינה שר עלי לרב חייא בריידר רב יצחק למירמה בי שיחרה. רבה אתיר לרב חייא בנו של רב יצחק להטיל שיחר בכלים של עובדי כוכבים. אזל הלך רב חייא, רמה בי חמרה טעה והטיל בהם יין. ואפילו אחי ואף על פי כן לא חש ללמילתה. לא חשש רבינה לדבר הזה שיתעו בני אדם ויטילו יין בכלים הללו. אלא אמר, אקראי באלמהו, טעות זו הייתה בדרך הרי ואין לחשוש לה. הביאה הגמרא מעשה בעניין הכשרת כלים של עובדי כוכבים. רב יצחק בר ביסנה, אבלי אנו מנדה פקוסנה, היו לו כלים מעשויים מגללי בקר. ורבינו חננאל מביא שני פירושים אחרים, או שזה כלי עץ ארז, או שהם כלים מדובקים בדבר שנקרא פקסנה. היה בהם יין נסך ורצה רב יצחק להכשירה, מלינו מה היה מילא את הכלים במים, הנכניעו בשימשה, הניחה מול השמש ומחמת חום השמש, פקעו נבקעו הכלים. אמר לרבי אבא לרב יצחק, אסרטינו עלך איסורא דלעולם, אסרת עליך את הכלים הללו לעולם, דהיינו, שלחינם הפסיד רב יצחק את הכלים בזה שגרם להם שישברו, משום, אי מורדה אמור רבנן, מה שאמרו חכמים בהכשר כלי עובדי כוכבים ממלינו מאיה, שיש למלא אותם במים ולערות מעת לעת במשך שלושה ימים, אבל הנוחה בשימשה מי אמור, וכי אמרו חכמים להניח את הכלים מול השמש, כיוון שאין בזה צורך, הרי איבדת את הכלים לחינם. דנה הגמרא במינים שונים של כלי עובדי כוכבים, האם ניתן להכשיר אותם ומהו הכשרם. אמר רב יוסנה, אמר רב עמי, כלי נטר, כלי עשוי מאדמה מסוימת, אם היה בו יין נסך אין לו טהרה עולמית, אי אפשר להכשירו בשום אופן משום שהיין נבלע בו הרבה ואי אפשר להוציא ממנו את היין. מהי כלי נטר? מבררת הגמרא, והיא אומרת, אמר רב יוסי בר אבין, כלי נטר הוא כלי מחפורת של צריף, כלי עשוי מאדמה שחופרים ממנה כמין מלח לצביעת בגדים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל כלי נטר, שיש שני מיני נטר שעושים מהם כלים. לגבי מין אחד מבואר במסכת שבת דף ט"ז עמוד א', שכלי נטר וכלי חרס תומתם שווה. דהיינו ששניהם אם נטמעו אינם ניתרים אלא בשבירתם, ולא מועילה להם תפילה במקווה. אבל כלי נטר שהגמרא דנה בהם כאן הם מין אחר. ויש מין שלישי של נטר שאין עושים ממנו כלים אלא הוא משמש לכיבוס וניקוי. ובאר המערשה, הטעם שתוספות חילקו בין כלי נטר שהגמרא דנה בהם כאן, ובין כלי נטר שהגמרא דנה בהם במסכת שבת, זה מפני שהגמרא כאן ביארה שכלי נטר הם כלי מחפורת של צריף. הבינו התוספות שצריף זה כלי מתכות, וכלי מתכות ניתרים מטומתם על ידי טבילה במקווה. על כוחך שכלי נטר המבוארים במסכת שבת ששבירתן מטהרתן, אינם כלי מתכות אלא מין אחר של כלי נטר. מביאה הגמרא מעשה שממנו נלמד דין של מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. דווי פרזק רופילה, שר עובד כוכבים בשם פרזק, שהיה המשנה למלך, אנס אני קובי מפומפדיטה, גזל קנקני מפומפדיטה. רמה בו חמרה הטיל בהם יין, ולאחר מכן האדרינוני עליו, החזיר להם את הקנקנים. עתו שאלו על רב יהודה, באו בני פומפדיטה ושאלו לרב יהודה מה דינם של הקנקנים ואיך ניתן להכשירם. אמר להם רב יהודה, כיוון שהעובד כוכבים לא הכניס את היין בקנקנים בכדי שישאה שם זמן רב, דבר שאין מכניסו לקיומו, ולפיכך הדין הוא שמשכשכן את הקנקנים במים והם מותרים. ונחלקו הראשונים בשיעור הזמן שישאה היין בכלי עד שיקרה דבר שמכניסו לקיום. האם זה שלושה ימים? ולכן צריך את הכלים הללו לערות במים שלושה ימים, שכיוון שכשבולעו כך פולדו, או שזה זמן מרובה יותר. אז זה נחשב שהוא הכניסו לקיום. מבארת הגמרא דין מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. אמר רב אבירה, אני חץ וישחים את הארמי. אותם כלים קהים מעשויים מהאדמה אדומה שהיו שייכים לגויים. כיוון דלא בא לי טובה, כיוון שאינם בולעים את היין היטב, משכשכן במים ומותרים, והם אינם זקוקים להכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. עוד דין של מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. אמר רב פאפי, הני פטווטה דווי מכסי. אותם כלי חרס של גויים העשויים מאדמה קשה, הנמצאת במקום שנקרא בי מכסי. כיוון דלא בא לי טובה, כיוון שאין בולעים את היין היטב, משכשכן במים ומותרים, ואינם זקוקים להכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. ועוד מבארת הגמרא דין מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. כסי, כוסות של חרס של עובדי כוכבים, שאינם עשויים מאדמה אדומה או קשה, שאין מכניסים בהם יין לקיום אלא שותים בהם, נחלקו בדינם האמוראים. רבסי אסר והצריך עירוי ומילוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. ורבסי שרי התיר את הכלים והצריך להדיחם בלבד. מבארת הגמרא באיזה אופן הם נחלקו. איש שתי בהו אם שתה בהם העובד כוכבים יין פעם ראשון בשימוש הראשון שלהם, כולי עלמא לא פליגי די אסור. לא נחלקו האמוראים וכולם מודים שהכלי אסור, מפני שהחרס עדיין רך ובולע היטב את המשקה שבתוכו. כי פליגי. באיזה אופן הם נחלקו? שהעובד כוכבים שתה בהם יין בפעם שני, בשימוש השני של הכלים. רב אסי אסר את הכלים, מפני שגם בשימוש השני הם עדיין רכים ובולעים היטב את המשקה שבתוכו. ורבה שהיא התיר, מפני שבשימוש השני הכלים בולעים פחות. מביאה הגמרא שיטה נוספת באופן בו נחלקו רבסי ורבשי. איקא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אם שתה עובד כוכבים יין בכלים הללו פעם ראשון ושני, בשימוש הראשון או בשימוש השני שלהם, כולי עלמא לא פליגי די אסור. לא נחלקו האמוראים וכולם מודים שהכלי אסור, מפני שהחרס עדיין רך ובולע היטב את המשקה שבתוכו. כי פליגי בפעם שלישי. אלא נחלקו באופן שהעובד כוכבים שתה בהם יין בפעם השלישית, בשימוש השלישי של הכלים. רב אסי אסר את הכלים מפני שגם בשימוש השלישי הם עדיין רכים ובולעים היטב את המשקה שבתוכם. רב אסי התיר מפני שבשימוש השלישי הכלים בולעים פחות. והלכת ההלכה היא שאם שתה עובד כוכבים יין בכלי הזה פעם ראשון ושני, בשימוש הראשון או בשימוש השני שלו, הכלי אסור. אם שתה יין בשימוש השלישי של הכלי, הכלי מותר. ולו רבינו תם בתוספות דיבור המתחיל קאסי, מבאר את דברי הגמרא באופן אחר, שמדובר בין בכוסות ישנים ובין בחדשים, והעובד כוכבים שתה בהם יין כמה פעמים, והכוסות מותרים על ידי שכשוך. מחלוקת האמוראים, איך עושים את השכשוך? כולם מודים שלא די בהדחה אחת. לפי הלשון הראשונה בגמרא, דעת רבסי שיש להדיחם שלוש פעמים, ודעת רבסי שדי להדיחם פעמיים. לפי הלשון השני, דעת רבסי שאפילו שלוש הדחות אינה מספיקות, לדעת רבשי ששלוש הדחות מספיקות בכדי להכשירם. מבארת הגמרא דין מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. אמר רב זביד, אי מני דקוניה, אותם כלי חרס של עובדי כוכבים המצופים בעופרת מצידם הפנימי, ואילו רבינו תם בתוספות דיבור המתחיל קוניה מפרש שמצופים בהיתוך זכוכית שלא נתבשל כל צורכו, וכיוון שתחילת עשיית הזכוכית מן החול נתנו לו חכמים דין של כלי חרס. אם כן, אי מני דקוניה, אותם כלי חרס של עובדי כוכבים המצופים בעופרת או בזכוכית מצידם הפנימי, חיברה ואוחמה, אם הכלי לבן או שחור שרי, הוא מותר מפני שהעופרת המצפה את החרס גורמת שלא יבלה את היין. אבל ירוקה, אם הכלי ירוק, אסור משום דמיצריף. יש בו מחפורת של צריף, דהיינו, אדמה שחופרים ממנה כמין מלח לצביעת בגדים, ודינו ככלי נטר, עשויים ממחפורת של צריף ואסורים, זאת מפני שהאדמה זו בולעת מאוד את היין ואי אפשר להכשיר את הכלים. והיא יתבעו קרטופני, ואם יש בה כלים הללו בקעים וסדקים, ותלמידי רבינו יונה מפרשים שמדובר על אותם שלוש נקודות המצויות בקערות המצופות בעבר, בעופרת, שכשמכניסים את הקערות בתנור לבשלם בכדי לייבשם ולחזקם, נותנים תחתיהם כלי בעל שלוש רגליים ומתבשלות עליו. כשמסירים את הקערה משם, נשארות בהם שלוש נקודות בלא ציפוי. זה הכוונה קרטופני. אז אם יש בכלים הללו או בקעים וסדקים או את אותם שלוש נקודות שהסבירו תלמידי רבינו יונה, כולו אסירי, כולם אסורים, כלומר, בין אם זה בצבע לבן או שחור או ירוק, זה אסור, מפני שבמקום הסדקים לא נמצא העבר המגן על החרס ודינם ככלי חרס, שניתרים במילוי ועירוי מים מעט לעט במשך שלושה ימים. מביאה הגמרא אמורה חולק על רב זביד בדין קוניה. דרש מריימר, קוניה, כלי חרס של עובדי כוכבים המצופים, בעופרת או בזכוכית, לדעתו של רבינו תם, בין אם הכלי אוחמה, בין אם הוא שחור ובין אם הוא חיוורה לבן, ובין אם הוא ירוק הירוק, שרי ומותר. מקשה הגמרא, מה ישנה, מה שונה, קוניה, שהיה בו יין של עובד כוכבים, היא קוניה לגבי חמץ בפסח. לבאו מיני ממריימר, שהרי שאלו את מריימר, היי מנה זה קוניה, אותם כלי חרס המצופים בעופרת שהיה בהם חמץ, מה הוא להשתמוש בה בפסחה? האם מותר להשתמש בהם בפסח, או שיש לחשוש שנבלה חמץ בכלי? וכאשר השתמשו בכלי בפסח, החמץ הבלוע בו יתערב במאכל המונח בכלי? ומבאר את הגמרא לאיזה אופן שאלו אותו. ירוקה, אם הכלי ירוק לא תיבא אלך, לא תהיה לך שאלה, משום למצרפי ובליעי, שהרי יש בכלי מחפורת של צריף שהיא אדמה הבולעת מאוד, ובוודאי נבלה בו חמץ ואסירי, והכלים אסורים בפסח, אלא כי תיבא אלך. באיזה אופן יש לשאול את השאלה? בחיוורה ואוקמי, בכלים לבנים או שחורים שלא מעורבת בהם מחפורת של צריף. מהי? מה הדין? האם חוששים שנבלה בהם חמץ או לא? ומוסיפה הגמרא לבאר את השאלה, כי איתבאו קרטופני, כאשר בכלים הללו יש סדקים ובקעים, או אותם שלוש נקודות שנשארות בלתי מצופות, לא תיבא אלך, לא תהיה לך שאלה, דוודאי בא לי, שבוודאי נבלה בכלים הללו חמץ, שהרי במקום הסדקים אין עופרת המונעת ממהם לבלוע את החמץ, והסירה והכלים הללו אסורים בפסח. אלא כי תיבא אלך, באיזה אופן יש לשאול את השאלה? בכלים דשיעי, שהם חלקים ואין בהם סדקים, מהי, מה הדין? האם חוששים שנבלה בהם חמץ או לא? אומרת הגמרא, אמר לו, אמר להם מריימר, אנא חזינה לו, אני ראיתי את הכלים הללו, דמידייתי שמזעים מבחוץ, כלומר שבעת רתיחתם פולטים מדופנם החיצונה את המשקים שבתוכם. וכיוון דמידייתי, כיוון שהם מזעים ודאי בלעי, ודאי הם בולים את החמץ שנמצא בתוכם והסירי ומסורים בפסח. מה הטעמה? מה הטעם שאי אפשר להכשירם לשימוש בפסח על ידי הגעלה? מפני שהתורה העידה על כלי חרס שהמשקה הנבלה בו, אינו יוצא מידי דופנו של הכלי לעולם. והכלי אינו יכול להתאר בשום אופן, שהרי בכלי עץ וכלי מתכת שנטמעו כתבה התורה שאפשר להכשירם על ידי טבילה או הגעלה. ואילו בכלי חרס כתבה התורה, יישבר ולא נתנה שום דרך לתארו. ובמסכת פסחים בדף למד עמוד ב' הגרסה היא, כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם. דהיינו שאין הכוונה למשקה הנבלה בו כמו שביארנו, אלא לכלי עצמו שלא נכשר מפסילתו. ואילו לגבי כלי עץ נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ב, וכל כלי עץ ישתף במים. ובכלי מתכות נאמר, בדבר שתשמישו על ידי אש, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. בדבר שתשמישו ברותחין, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים. ולמרות שאפשר להכשיר כלי חרס שנטמעו על ידי החזרתם לכבשן, דהיינו לשורפם באש באופן שלא יתקלו לגמרי, מכל מקום אין זה נחשב שהאיסור יוצא מהכלי, אלא שהכלי הוא כלי חדש, וממילא פנים חדשות באו לכאן. ככה תוספות בדיבור המתחיל שאינו יוצא מדי דופנו לעולם. ותלמידי רבינו יונה ביארו שכאשר מחזירים את הכלי לכבשן, אין האיסור נפלט מהכלי אלא נשרף בתוכו. מקשה הגמרא, מה ישנה במה שונה דין קוניה לגבי פסח מדין קוניה לגבי יי נסך? דדרש לאומי ריימר, שדרש מריימר לתלמידיו לגבי יי נסך, כולו מנה דקוניה, שרי, כל כלי חרס המצופים בעופרת מותרים מפני שאינם בולעים את מה שבתוכם, ולא לגבי פסח אמר מריימר, שהכלי קוניה אסור מפני שבלע את החמץ. וכי תאימה אם תרצה לומר שהחילוק בין חמץ ליי נסך הוא, שחמץ הוא איסור דאורייתא ואילו יי נסך הוא רק איסור מדרבנן, שהרי לא מדובר ביין שניסחו לעבודת כוכבים אלא בסתם יינם של עובדי כוכבים שאיסורו מדרבנן ולכן נחמיר מריימר לגבי חמץ. והקל לגבי יי נסך? אין לתרץ כך, והכל דתקון רבנן כי אין דאורייתא תקון. משום שכלל זה נקוט בידינו, שכל מה שתקנו חכמים הסאום ותקנום כדאורייתא. ואם לגבי איסור דאורייתא הכלי אסור, אז גם לגבי איסור דרבנן יש לו להיות אסור. ותרץ את הגמרא חילוק בין חמץ ליי נסך הוא. שזה תשמישו בחמין, חמץ תשמישו בחמין, כלומר, התשמיש הרגיל בכלי המיועד למאכלי חמץ הוא ברותח, ולכן נבלע חמץ בכלי והכלי אסור בפסח, וזה תשמישו בצונן, יהי נסך תשמישו בצונן, ולכן לא נבלע בכלי והכלי מותר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים למד ב' ולמד ג' במסכת עבודה זרה, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר לסמוך קריאה מיטה בחרס אדריאני? שאלה שנייה, אם רוצה בקיומו על ידי דבר אחר מותר, מדוע נאסרו נודות אקום לעשות מהם שטיחים? שאלה שלישית, אם רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, אז מדוע בקנקנים מותר, למרות שבחרסים אסור? שאלה רביעית, האם הודו חכמים לרבן גמליאל ששתה מכלי אקום? שאלה חמישית, אורות לבובים, שאין עליהם קורת דם, האם מותרים ומדוע? שאלה שישית, מבואר במשנתנו שבשר היוצא אסור מפני שהוא כזבחי מיתים. כיצד מוכח בזה כרב יהודה בן בתירא שתקרוב את עבודה זרה מתאמה באוהל? שאלה שביעית, האם בישראל ההולך למקום עבודה זרה מותר ולתת עמו בהליכתו ובחזרתו? שאלה שמינית, באיזה אופן אסור באקום בחזרה? שאלה תשיעית, כיצד מכשירים נודות של אקום על ידי מים? והשאלה האחרונה, מה הדין בכלי עץ וזכוכית? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי א', באדר, ב' דראש חודש אדר תשע"ח, ערב שבת קודש, פרשת תרומה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דפים למד ב' ולמד ג' במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בתחילתו של שבוע טוב, חדש ושמח, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, ג' באדר תשע"ח, ונלמד את דף למד ד' במסכת עבודה זרה. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך. שיהיו מלאים בססון ובשמחה, בישועות ובנחמות. בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.